הכל חי אונליין 93fm.co.il בית מדרש לאקטואליה, הנושאים שעל סדר היום לפי השקפת התורה, עם הרב מרדכי נויגרשל ובצלאל כהן.
ערב טוב לכם מאזינים יקרים, ערב טוב גם לך רב מרדכי נויגרשל.
ערב טוב וברך.
והלילה אנחנו בעוד פרק של התוכנית בית מדרש לאקטואליה, והנושאים שנדון בהם היום יהיו נושאים אקטואליים שעומדים על סדר היום שלנו בארץ, בעולם, למשל נפאל, נסיעת הצעירים לשם ובכלל המזרח הרחוק, גם על הימים הלאומיים, אם אפשר להגדיר זאת כך, שהמדינה מציינת בתקופה הזו, גם תיק החינוך שהפך למטבע עובר לסוחר בעת הקמת הממשלה החדשה שבדרך, אחריות שרי הממשלה למה שקורה במדינה, וגם על הימים האלה, ימי ספירת העומר. אז נודה בשלב הזה, בראשית הדברים לצוות שאיתנו, רועי קנטן וסגי פרלמוטר, גם למאזינים שמשתפים אותנו בשאלותיהם וברעיונותיהם לנושאים שעולים כאן לדיון בבית המדרש, בית המדרש לאקטואליה שלנו, וניתן לשלוח אלינו בקשות לנושאים, שאלות, לפקס שמספרו 03-578-5541 או למייל bkstudel93fm.co.il. אז אלה הנושאים שלנו היום, ונפתח נדמה לי, רב נויגרשל, עם מה שמתרחש בקצה אחר של העולם, נפאל, נכון?
כן, נפאל שהיא אמנם קצה אחר של העולם, אבל בזמנו אמרו שאנשי נפאל חושבים שמדינת ישראל גדולה יותר מארצות הברית, כי מספר דוברי העברית מבין התיירים הוא מספר שובר סטטיסטיקות.
בדיוק, אז בואו נשמע רגע את הכותרת שקשורה לנפאל, ומיד נדבר על המדינה הזו.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
איחוד הצלה וזקה עם ציוד תרופות וציוד רפואי רב לנפאל, לאזור האסון, בשביל לתת את המענה הכי טוב שאפשר לכל תרחיש שלא יקרה, לכל פצוע או לכל נזקק, בין אם זה ישראלי, בין אם זה מקומי.
והאולם כולו חזה ביתני הטבע לפני ימים אחדים, ברעידת האדמה הגדולה שהייתה שם בנפאל, היא שם במזרח הרחוק. אז יש לזה, אני חושב, הרב נגר של שני היבטים לעניין הזה של נפאל. הראשון, מה בכלל הקדוש ברוך הוא מאותת לנו כשיש אירועי טבע כאלה גדולים, אירוע שגם גבה את חייהם של אלפי בני אדם. ושאלה שנייה, היבט שני, ואולי גם החשוב והחינוכי, מה מחפשים או מה מוצאים הישראלים הצעירים במקומות הרחוקים האלה, ואולי השאלה הפוכה, מה הם מאבדים כאן?
קודם כל, צריך לזכור את מה שכבר דיברנו פה באחד מהמפגשים בבית המדרש שלנו, שכששומעים על אסון שקורה באיזשהו מקום בעולם, צריך לדעת שכל מה שקורה בעולם קשור אלינו וכואב לנו אם מדובר באירוע קשה. כבר דיברנו על זה שהנביאים מבקים את צרותיהם של שונאי ישראל כשהצטערו. ליבי למואב יהמה, אומר הנביא בספר ישעיהו. ומלאכי השרת ננזפו לא לומר שירה בשעה שמעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא טובים בים, הגם שמעשי ידיו היו אלה שעשו הכל כדי להפר את התוכנית האלוקית בעולם, והיו עובדי עבודה זרה ובעלי כשפים מהסוג הגרוע ביותר. אנשים, יצורי אנוש, יצירי כפיו של הקדוש ברוך הוא, סובלים, גם ליבנו הומה איתם. כמובן שעניי עירך קודמים לעניי עיר אחרת, ומבשרך לא תתעלם, וזה טבעי, וככה זה אמור להיות, שבראש ובראשונה אנחנו מנסים לפתור את הבעיות שיש לנו בביתנו פנימה,
וזה מוביל לשאלה, בנינו. וזה מוביל לשאלה נוספת, תוך כדי הדברים, גם עסקתי בזה הבוקר בתוכנית האקטואליה בבוקר, האם המדינה צריכה לשלוח לשם סיוע וציוד הומניטרי וכסף ועניינים כאלה על חשבון אולי אזרחי המדינה, או האם אזרחי המדינה צריכים לשלם את הדברים האלה? זו שאלה אחרת.
הייתי עונה על זה בשני חלקים. השאלה הזאת הייתה צריכה להתעורר אך ורק אם היינו רואים שמדינת ישראל באמת משתמשת במשאביה בצורה מושכלת ונבונה, ולא מבזבזים כל מיני כספים על כל מיני אירועי בידור זולים וריקים חסרי משמעות, רק בגלל שכמה אנשים שהתרחקו מכל תרבות אוהבים את זה ומבינים שגם להם צריך לספק את צורכיהם.
אז עוד כמה שקלים מוצאים לדברים אחרים בחוץ.
אוקיי. אבל לגופו של עניין, כמובן שזה חלק מהחשבון שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. לא, זה שיהודי נמצא בצרה וצריך להציל אותו, הרי אף אחד לא בא ואומר שאם אדם ניסה להתאבד ביום הכיפורים, לא מחלבים בשבילו יום הכיפורים שיכול להיות בשבת, רק בגלל שהוא ניסה להתאבד, אני אחלל יום הכיפורים שיכול להיות בשבת. את החשבון איתו צריך לעשות בנפרד, בינתיים צריך להציל אותו. ובמקרה הזה את החשבון צריך לעשות עם המחנכים. מה קרה למחנכים שלנו, של מדינת ישראל, של עם ישראל, שחינכו אנשים שהולכים לחפש את יום האתמול במקום שבו אפשר למצוא הכל חוץ ממה שצריך צעיר ישראלי לחפש ולמצוא? וזאת השאלה שאנחנו נטפל בה קצת בנושא של בכלל הנהייה של צעירים למזרח.
מה הם איבדו כאן ומה הם מצאו שם?
כאן הם לא איבדו כלום, כי לא...
מישהו איבד להם פה, זה כפי שאתה אומר בשאלה.
איבד להם, כן. מנע מהם ליתר דיוק. אוקיי. כך שהם אפילו לא הספיקו לאבד. יהודי יצא ספר לפני הרבה מאוד שנים על הקטות במזרח. הקטות הללו ירד קרנם בשנים האחרונות, ואנחנו לא כל כך שומעים עליהם כמו ששמענו עליהם לפני 20 שנה, אבל הסימפטום עדיין קיים. והקטות הללו, שהיו בדרך כלל, כאמור, מקורם במזרח הרבה מאוד בהודו, גם בקוריאה, גם בתאילנד, גם במקומות אחרים, סחפו הרבה מאוד יהודים והרבה מאוד ישראלים מתוכם. ויצא ספר שנכתב באנגלית, ושמו של הספר היה Just for Nothing, יהודים בשביל כלום. והספר הזה היה בנוי על משפט שאמר בזמנו של המלך קרליבך. הוא אמר, there are many many sweet Jews, not Jews for Jesus, not Jews for evil and moody, but Jews for nothing. הוא אומר, הבעיה שלנו היא שיש כל כך הרבה יהודים, לא שהם יהודים למען ישו, יהודים למען מוני הנערץ שהיה או עדיין גורו קוריאני, אלא יהודים בשביל כלום. הוא אומר, יהודים שחינכו אותם גם בארצות הברית, גם כאן בעולם המערבי בכלל, לדברים טכניים בלבד, מילאו אותם ידיעות בנושאים טכניים, במדעים, במחשבים, בכל מיני נושאים שהם יוכלו להשתמש בהם כדי לפתח כלים וכדי ליצור לעצמם מסגרת כלכלית טובה ופרנסה רחבה. אבל יהודי מטבעו מחפש משהו מעבר לזה, הנשמה שבתוכו קורית, ולכן הם מחפשים רוחניות. והרבה מאוד במהלך השנים הלכו למזרח כדי לחפש רוחניות, ואני רק אספר שני סיפורים בעניין זה. הגם שעליי להדגיש, היום כבר האווירה השתנתה, ורבים מאוד מאלו שמטיילים במזרח לא מחפשים רוחניות, אלא הולכים לחפש סתם.
אקשן.
נופים יפים, אקשן וחוויות.
הנה, אלה שעולים לאברסט, להרים, ונמצאים שם...
זה סוג מסוים של... טיול. של ריגוש, מחפשים ריגוש.
כן, אנחנו נוסעים לחרמון, הם נוסעים לאברסט.
מחפשים סיכונים.
כן, למרות, בדיוק, הסיכונים, אני ממש שיש לא נכון.
בצבא מספיק.
כן, ואולי אחרי המתח של הצבא, זו הדרך שלהם לשחרר קצת את המתחים, במקום ללכת כמה שנים טובות לישיבה.
כן. בכל אופן, היה בחור שיק אחד. אני יכול לנקוב בשמו, רק אני לא אעשה זאת, מדובר בשם שאני מכיר, באדם שאני מכיר באופן אישי, שהסתובב בהודו, וחזר לארץ רק לבוא לביקור משפחה, לפני שהוא הולך להתנחל שם לתקופה ארוכה מאוד, אצל איזה מורה שהוא מצא במקום מבודד לגמרי, להתנתק מהציביליזציה, בלי טלפונים, בלי מכתבים, בלי שום דבר, רק הוא והטבע, והאלילים הרוחניים שלהם שם. בהיותו כאן במשך אותו שבוע התגלגל הדבר שהוא הזדמן לבית וגן לשבת והתארח אצל משפחתו, אצל משפחה המפורסמת של הרב רביץ. בהיותו שם במשפחה ותוך כדי סעודות השבת הוא סיפר את הסיפור, לאן הוא הולך, מאיפה הוא בא. אמר לו הרב רביץ, כמדומני את המשל המפורסם שמספרים אנחנו תמיד בפראג, בקרקוב, בהיותנו בבית הכנסת של יצחק אייזיק יוקלס, שמצא שחלם שיש אוצר מתחת לגשר בפראג, והלך שבועות רבים בשלג בגשם בפראג, רק כדי לגלות ששם יש איזה שוטר שמספר לו שהוא חלם שהאוצר נמצא מתחת לתנור בבית שלו. אמר לו הרב רביץ, אתה הולך לחפש את האני שלך, את הרוחניות, את החוויה הרוחנית בקצה העולם, תדע לך, זה מתחת לרגליים שלך. והוא הלך, היה שם חודש ימים, אבל כל הזמן המשפט הזה של הרב רביץ ניכר לו, מה אני עושה פה? וחזר לישיבה בירושלים, ואחר כך גם לימד בישיבה, כל מיני לימודים, לא משנה מה, כדי לא לתת סימנים מזהים, והיה מראשוני ראשוני השווים בתשובה. הקים בית יהודי, חינך את ילדיו לתורה, וזה ממשפט אחד של האוצר שנמצא מתחת לרגליים שלך, ואתה מחפש אותו בקצה העולם. בסיפור אחר שהיה, וזה גם אני הייתי מעורב בסיפור הזה בעקיפין, זימנו לי הרצאה בחיפה על תורה ומדע. היה שם בחור בחיפה באברך, שאחותו הסתובבה בהודו, ובאה לארץ גם כן לביקור מולדת לכמה ימים, ובדרכה חזרה היא כבר הייתה שם בצפון הודו, אולי אפילו בנפל, באזור נפל, רשומה אצל איזה מורה, היא זכתה להיכנס אל התומה פנימה, והמורה עצמו קיבל אותה לחוג התלמידים הקרוב אליו, ולהיות במחיצתו, זה הייתה באמת דרגה מאוד גבוהה באותה היררכיה הפנימית של אותה כת. האחיה הצליח להוציא מן ההבטחה שהוא ייקח אותה להרצאה אחת. כמה שהייתה בחורה חילונית, אינטלקטואלית, שלמדה באוניברסיטה המדעים, הוא ראה הרצאה של הרב מרדכי נויגר של תורה ומדע, בבית תהילה בחיפה, הוא אמר, זה מתאים. באו בערב להרצאה, ומה שקרה שברגע האחרון הרב נויגר שלו הודיע שהוא לא יכול לבוא. זה עלול לקרות. ומנהל המרכז היה בפניקה. מאיפה הוא יביא לחיפה מישהו במקום על תורה ומדע? בודדים בארץ.
ובדרגתו.
בדרגתו, אני לא יודע, אבל שיהיה מי שלא יהיה. אז הוא פנה לאברך שהיה שם, הוא אומר לו, תן שיעור. הוא אומר לו, מה תן שיעור? אני בחיים לא דיברתי לחילונים. הוא אומר, תן על מה שאתם לומדים בכולל. תן, העיקר שיהיה משהו. האברך הזה נעמד ונתן שיעור על הלכות אבדה ומציאה. זה מה שלמדו בכולל במציאה, פרק אלו מציאות, לעומק, לא כמו שלומדים ילדים בבית ספר, עם כל ההלכות והפרטי ההלכות. יש סימן, אין סימן, הכרזה. מה זה הכרזה? ענייני קנייני מציאה? מתי זה הגיע לידו או הגיע ברשותו? לא ברשותו, כל הדיוקים, ואנשים הסתכלו עליו כמו תרנגולים בבני אדם. חלק מהם היו קצת יותר מתקדמים, אז הם השתתפו בשיעור. האחרים לא הבינו איך הם נפלו לפה. והבחורה הזאת חגגה את ניצחונה. תראה לאן הבאת אותי. כמובן, היא חזרה להודו. יום אחד היא מטיילת שם בטרק עם המורה בראש, ופתאום היא רואה שהמורה מתכופף. מישהו שם נשמט ממנו ארנק. והמורה פותח את הארנק, יש בתוכו דרכון אמנם, אבל נהיה לו ירוק בעיניים. הארנק מלא ירוקים וירוקים מהירוק הירוק הזה, שאנשים שם בהודו בכלל מדברים שהם לא זקוקים לו. הוא לקח את הארנק והשחיל אותו לכיסו. והיא הולכת מאחורה ואומרת לו, אדוני המורה, יש בזה דרכון, אולי נחפש את מי שאיבד את זה.
נחזיר
לו, מסכן. אומר לה המורה, אם האלוקים עשה שהוא יאבד ואני אמצא, כנראה שהוא רצה שזה יהיה אצלי. ואז פתאום נזכרה בשיעור, אומרת, רגע, אבל יש בזה סימן, צריך להכריז. הוא התעלם ממנה. היא הסתובבה, חזרה למחנה האוהלים, לקחה את התיק שלה, חזרה לעיירה הקרובה, לקחה אוטובוס, חזרה לעיר הקרובה, לקחה מטוס וחזרה לארץ. פתאום היא ראתה את, עד כמה שהדברים הטכניים הקטנים הללו מנהלים את החיים בצורה מוסרית יותר מכל המילים הגבוהות, גבוהות, גבוהה, גבוהה. וזה מעשה שהיה, לפעמים כשלא מגיעים להרצאה, אנשים חוזרים בתשובה עוד יותר מאשר כשכן מגיעים להרצאה.
אתה יודע, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, המאוד מסקרנת, למה ארגוני הקירוב לא נמצאים שם? לא נמצאים בשדה התעופה בדרך לשם? אנחנו רואים את פעילות חב"ד שמה, שנועדה לאפשר לאלה שכבר מגיעים חיים יהודים כאלה ואחרים, בחגים, שבתות,
כאובר קשר. לא רק, יש פעילות נפלאה שם, ובאמת...
יש פעילות של ארגוני הקירוב במקומות
האלה? הייתה לי הזכות לפתוח אותה לפני שנים. כמה בחורים שעשו כסף רב ביפן ונחתו בקהילה בהונג קונג והחלו לחזור בתשובה, החליטו שצריך לעשות פעילות עבור הישראלים, והם לקחו את תאילנד כבסיס, כי מקובל היה, אולי גם היום, אני כבר שנים לא קשור לזה, שהישראלים מגיעים קודם כל לבנקוק, ומבנקוק הם מתפזרים בכל המזרח. סחרו אחוזה, קראו לזה סידה ריזורט, 300 קילומטר או 200 קילומטר צפונה לבנקוק, חזרו להודו, חזרו להונג קונג והתקשרו אליי. אם אני מוכן לבוא לסמינר בתאילנד. קבענו 3 חודשים קדימה, ואני הגעתי לשם ואספנו ברחובות 100 צעירים, והובלנו אותם אל המקום הזה. היה שם 5 ימים של סמינר, שאנשים פשוט היו באווירה שאין אפשרות לחזור עליה.
זה גם כי מנותקים אולי מהאווירה שקורית כאן בארץ.
והרבה יותר קל. כולם באו להרצאות. אנשים לא הייתה הרצאה שלא
הייתי פעם בסמינר של ערכים בקנדה, ויש לא מעט ישראלים היו שם. אתה רואה, כשהניתוק מארץ מוחשי, הרבה יותר קל...
ובמזרח עוד יותר משהו בקנדה. אני הסתובבתי גם בארצות העושר, שאנשים באים לעסקים ולכל מיני, ולטיולים מושקעים, והסתובבתי גם במזרח הרחוק, גם בסין, בהונג קונג, בתאילנד.
בקיצור, יש פעילות.
בהודו. יש פעילות, והפעילות מניבה פירות בלתי רגילות. אני רק אומר שאני הייתי שם שלוש פעמים בזה אחר זה. פעם ראשונה הבאתי איתי את הרב טאובר, פעמיים אחר כך את הרב אורדמן, והכל מטעם הקהילה בהונג קונג. לאחר מכן ערכים השתתפו, לאחר מכן ידידי ותלמידי הרב משה ברוורמן נכנס לעניין, ומאז הוא שם. הוא נסע לשם הרבה מאוד פעמים. גם בית חבד בבנקוק, בראשותו של הרב נחמיה וילהלם, נכנס לעניין, והם עושים הרבה פעילויות שממשיכות את הפעילות הללו שאנחנו התחלנו. פשוט פעילות של קירוב ממש. וזה מניב פירות רבים, אבל עיקר הפעילות המשיכה בקהילת תשובה ישראל בהונג קונג. המטיילים מגיעים גם לשם, ואלפי מטיילים עברו שם דרך הקהילה. הם מקבלים אוכל, הם מקבלים שינה, והם מקבלים מעין מרכז תיירות, והם באים לשיעורים.
יפה.
יושב שם רב הקהילה, רב מאיר עזרזר, ועושה נפלאות.
יפה. טוב, למדנו לא מעט על המזרח הרחוק, ועל הקיר ועל היהודים שם, שמסתובבים שם, הצעירים מכאן, שנעלמים מכאן.
אגב, לא הזכרתי שכל הפעילות הזאת נעשית בהשראתו, והרבה מאוד בתמיכתו של מי שהקים את הקהילה בשובה ישראל, רב דוד דרוויש.
יפה מאוד. טוב, אנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרה, מיד נשוב לכמה עניינים שכאן בארץ, חינוכיים בצורה כזו או אחרת, אז מיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל. בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
הפקיעות המתמשכות, ההרסניות, להרוס את החינוך החרדי התורתי העצמאי במדינת ישראל, כפי שבן גוריון וכל ממשלות ישראל הבטיחו ושמרו על זה פחות או יותר במשך 50 שנה, בשנים האחרונות לא רק שחלה שחיקה, רק פשוט מלחמת חורמה, ודווקא על ידי... מי שתרם לזה לא מעט, זה היה שר שהגדיר את עצמו כשומר תורה.
זהו קולו של יושב ראש החינוך העצמאי, הרב אברהם יוסף לייזרזון, שמחלים בימים אלה וגם מקווה לימים טובים יותר לחינוך החרדי, אחרי לכתו של שי פירון מהמשרד, משרד החינוך, ובימים האחרונים מסתמן שיהיה שר אחר, חובש כיפה, נפתלי בנט, או אולי שר מהליכוד, אבל השאלה שאנחנו נציב כאן הערב היא, בין היתר, מה מעיץ באנשי הציונות הדתית לקחת את העתיק הזה, לא רק היום, אלא גם בעבר, ולמה הנציגים של המפלגות החרדיות לא מבקשים את התיק הזה, תיק החינוך, שלכאורה הוא תיק עם אחריות רבה, דיברנו לפני הפרסמות על הקירוב של אותם צעירים שיוצאים למזרח הרחוק, אז הנה יש אפשרות להשפיע על חינוכם של כל ילדי ישראל, לאו דווקא אלה שומרי התורה והמצוות.
תראה, יש הבדל בין להשפיע ולטפטף, לבין לקבל אחריות. כי כשאתה משפיע, נמצא בתאילנד, אתה משפיע. נניח, יושב איתי בחורצ'יק באיזה בית מלון בתאילנד, והוא מושפע ומתעורר ורוצה להתחיל לאכול כשר. אני לא אחראי על זה שהוא ימשיך לחלל שבת. לעומת זאת, אם אני הופך להיות לשר החינוך, ותוכניות החינוך, שהן חלק מהתפקיד הלאה, בינתיים, שמשרד החינוך, ליצור תוכניות חינוך, הם תחת אחריותי. אז אני אחראי על זה שבבית ספר ברמת אביב, ילדים לא ילמדו יהדות ולא ידעו מימינה ומשמאלם שום דבר על מסורת אבותינו, וגם במקום שילמדו תנ"ך ומחשבת ישראל, ילמדו את זה בצורה כזאת שיהיה בה יותר כפירה מאשר אמונה. על כל זה אני אהיה אחראי בצד הדברים הטובים שאני אעשה, ואין מצווה מחבה עבירה. ולכן קשה לי להבין איך בכלל אדם דתי מסוגל להיות במשרד שבטבע הגדרתו כמשרד החינוך הוא לוקח אחריות על ערכים ועל תכנים וחותם עליהם שאלה הערכים והתכנים שמדינת ישראל אומרת להשפיע ולתת לילדיה. אני בכלל...
דיינו מצד האחריות, קשה לקחת אחריות על דבר כזה.
לא קשה, זה פשוט בלתי אפשרי. זה פשוט לתת כמה טיפות הרגעה, ומצד שני סכין בליבו של העיקרון התורני.
עוד מעט נדבר על שרים.
ללמד בני יהודה אחר.
עוד מעט נדבר על הנושא הזה של החיות של שרים, אבל יושב במשרד החינוך גם בדרך כלל, כשהחרדים בקואליציה, סגן שר חרדי, הוא אין לו אחריות, או שהוא מקבל אחריות על כמה פונקציות, ובזה נגמר העניין כמו סמנכ"ל?
אם אני מבין את זה נכון, אז מדובר סגן שר, סגן שר, אני לא, זה הגדרה מפוצצת, אבל מדובר בפקיד, באחראי, שלוקח לאחריותו את העניינים הנוגעים לחינוך החרדי, ואין לו שום אחריות לגבי התכנים של החינוך הלא דתי. אני בכלל יש לי הצעה מהפכנית. אם המדינה היא באמת דמוקרטית וליברלית, לפי דעתי צריך לסגור את משרד החינוך. והמשרד, וצריך לפתוח או משרד למימון בתי חינוך, או שזה יהיה יחידת סמך במשרד האוצר, שתיתן אך ורק תקציבים.
וכל בית ספר יחליט מה הוא מלמד?
כל בית ספר יחליט מה הוא מלמד. אפשר להקים מועצה להשכלה גבוהה.
יש דגם כזה בעולם?
אני לא יודע, אנחנו נמציא אותו.
זהו, דגם מצוין, יפתור לנו בעיות של התערבות בחינוך החרדי, וגם...
בדיוק.
אבל אני חושב, השאלה היא...
הבתי ספר יהיו בתחרות בינם לבין עצמם. הם יאלצו למצוא דרכים לחנך. אני מסכים שצריך שיהיה איזה, כמו שיש מועצה להשכלה גבוהה, תהיה מועצות שיחליטו לזרמים שונים על תוכניות לימוד, אבל גם המועצות הללו, לפי דעתי, צריכות להיות בגדר המלצות וסיוע, ולא בגדר כפייה והכתבה. מדינת ישראל לא אמורה להיות יותר מאשר ועד בית. זו שהם, יש בתים שבהם יש גם מעלית, ואז ועד בית יש לו תקציב יותר גדול. יש בתים שבהם יש גם כן בעיות ביטחוניות, אז יקיפו את הבתים בחומה ובאמצעים חשמליים ומצלמות הגנה, וגם זה יהיה תפקיד בעל הבית, וזאת מדינת ישראל. מדינת ישראל איננה אמורה לתת אי איזו הכוונה בעניינים ערכיים מזווית ראייתנו, במידה והמדינה תהיה מדינת התורה, זה סיפור אחר לגמרי, וזה מה שצריך יהיה להיות. אבל אם היא לא מדינת התורה, לבוא ולתת ערכים ליברליים כלליים, שבחלקם גם מסותרים את התורה, זה בוודאי לא, לא מסעת ליבנו, וזה בוודאי אדם חרדי, לא יכול לקחת את זה בחשבון, גם אם הוא קורא לעצמו רב. וככל שהוא יקרא לעצמו רב יותר, זה יהיה הרבה יותר בעייתי.
טוב, אז מהנושא הזה של האחריות המיניסטריאלית של שר החינוך, עם כל המשמעות שבכך, אני רוצה שנעבור לנושא הבא, שנוגע בדיוק בעניין הזה, אבל ליתר השרים הנה.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
דאטה דבנדה, אמרתי, ראש הממשלה הציע לי בזמנו את הפנים עם התכנון, אני קיבלתי את זה. לאחר מכן ראש הממשלה הציע לי תיק אחר, תיק התחבורה ועוד תוספת, אני לא הסכמתי. ראש הממשלה לחץ מאוד שאני יחשוב על זה. ראש הממשלה, למרות שהוא סיכם איתי את העניין, הבטיח את התכנון, וכך אני מבין לכך לא. ותיק התחבורה שהוא הציע לי, כי אני מבין שהוא לא עומד עכשיו בהצעה, אז יש לו בעיה לראש הממשלה. הוא צריך להביא לי הצעה שמתאימה לחצית לכל המפלגות.
קטע פוליטי ארוך של דרי, הרי דרי, שבראש אס על נתניהו, שכן נותן תפקיד שר, לא נותן משרד ממשלתי כזה או אחר. והשאלה שאני רוצה לשאול בהקשר הזה, כהמשך לנושא הקודם, אפרופו הקמת הממשלה והאחריות של שר על תפקיד, על החינוך של ילדי ישראל, אני חושב, לא נעסק בפוליטיקה הזו של כאיזה תפקיד יקבלו, לא יקבלו, אבל הנושא הזה של שרים, שרים בממשלה. אנחנו רואים את אריה דרעי מצד אחד מדבר מצד ש"ס על תפקידי השרים, שבדרך כלל ש"ס מקבלת ומתמנה לתפקידי שרים, כי זו הייתה החלטת מועצת החכמים בשעתו, יהדות התורה לא נכנסת לתפקידי שרים באופן מסורתי. אני רוצה לדבר על האחריות המיניסטריאלית והבעייתיות שיש בכך.
בוא נראה. מרוב שמחה, על שמחת עניים, הייתי מדגיש, על החזרת הגלגל אחורנית בעקבות הבחירות האלו, אחרי מה שהיה בשנתיים שקדמו להן, אנשים באיזשהו מקום שכחו קצת את המקורות. שאלו בזמנו את הרב כהנמן למה הוא לא הולך לכנסת. זה היה בזמן שללכת לכנסת היה עניין גם להוגי דעות, והיה אפשר למצוא בכנסת יהודים מצד אחד פרופסורים לפילוסופיה ופרופסורים למשפטים, ומצד שני גם יהודים תלמידי חכמים נכבדים מאוד, ואני לא אזכיר שמות כדי לא לקפח את האחרים. שאלו את הרב כהנמן למה הוא לא יעמוד בראש המפלגה שבאמת מייצגת את עולם התורה. אז הוא אמר שאין לו כסף לקנות בגדים כל הפעם. שאלו אותו מה הקשר לבגדים, אז הוא אומר כי צריך כל הזמן לקרוא הקריאה על החירוף וגידוף שמפעם לפעם חודשים מבקרים נשמעים שם, ואני חושב שהחירוף וגידוף זה בעצם העובדה שיש פה מדינה במדינת ישראל לאור כל הניסים שעשה פה הקדוש ברוך הוא, שמערכת חוקיה והתשתיות שלה, התשתיות התחוקתיות שלה אינם חוקי התורה. אז מה? אנחנו משתתפים, כי אנחנו צריכים, יש לנו את הצרכים שלנו, כמו שחבר הכנסת ישראל אייכלר חוזר ואומר כל פעם, וצודק שחוזר ואומר את זה, ששלא כמו כל אזרח אחר, מה של אזרח אחר מגיע באופן טבעי, בגלל שהוא אזרח, אם לנו לא יהיו נציגים שילחמו על זה, אנחנו לא נקבל, ולכן אנחנו צריכים להיות שם, אנחנו גם צריכים להיות שם כדי לצמצם נזקים, כדי שהציבוריות הישראלית בכל זאת תהיה לה איזושהי צורה, שהחילול השם לא יהיה יותר ויותר גדול. עד כאן, לכן מלכתחילה נשלחו נציגים. מכאן ואילך, כשהתפתחו דברים, וכבר בהתחלה, הרי הרב יצחק מאיר לוין היה שר הסעד,
נכון, בממשלה הראשונה.
במדינת ישראל, כבר אז. התעוררו שאלות, מה האיזון בין השתתפות וסיוע לכל מיני פעילויות שנעשות, פעילויות חיוביות מאוד, כמו שר הסעד, כמו שר הבריאות, לבין הצורך להדגיש שאנחנו לא רוצים ליטול אחריות בסגנון שדיברתי.
אגב, כשלוקחים תפקיד של סגן שר ללא שר מעליו, יש לו את כל הסמכויות כמעט, חוץ מלפעמים חתימה על דברים מסוימים שזה עושה ראש הממשלה.
יש לו שני דברים. סגן שר לא יושב בישיבות ממשלה, וממילא הוא לא שותף להחלטות שנעשות במשרדים אחרים, ומלכתחילה יש בידו אפשרות לקחת משרד שלא יהיה בעייתי, כמו משרד הבריאות. שהוא בהחלט יכול גם כן למצוא שם בעיות, אבל בהגדרתו הוא משרד של חסד ושל עזרה ושל ניתנה רשות לרופא לרפא. למשל, כדוגמה, הוא משרד הסעד, שזה משרד של חסד ודאי, מה שהיה אז בזמנו הרב לוין. אבל התהליך מורכב משלושה דברים. א', עצם ההליכה לבחירות, שעל זה יהודים כמו הרב מסתמר התנגדו, וחזון השתמך. בית, השתתפות בקואליציה, שיהודי כמו רב חיים גרנמן, זכר צדיק לברכה, התנגד לכל השתתפות בקואליציה, והוא כתב על זה מאמר, ואחרים כמו הרב שח והאדמו"רים, וזאת הדעה שהתקבלה באגודת ישראל, הסכימו שיש אפשרות להשתתף בקואליציה כדי להגן על אינטרסים. והדבר השלישי, חוץ מלהשתתף בקואליציה, להיות אחראי להחלטות ממשלה, זה דבר שהיה שנוי גם כן במחלוקת, והרב עובדיה יוסף ומועצת החכמים של ש"ס אמרו שגם את הגלולה הזאת צריך לבלוע כדי להגן על אינטרסים של תורה בארץ ישראל, וגדולי ישראל שעומדים ברוב מאחורי האם המלאכים עומדים מאחורי שליחי הציבור של אגודת ישראל ומקים בהם ואומרים להם גדל, התנגדו לזה, וזאת התוצאה שאנחנו רואים נהר הנהר ופשטי.
כן, זה בסדר, זה בסדר, כן. על, דיברנו רק על העיקרון, למה כן, למה לא.
כן.
אוקיי. טוב, עכשיו אנחנו נעשה עוד הפסקה, ולאחר מכן נדבר על כמה ימים לאומיים של התקופה, רוח התקופה, גם על ספירת העומר, שזה לא פחות חשוב, אז מיד נשוב.
עכשיו איתכם, בית מדרש לאקטואליה, עם הרב מרדכי מויגרשל ובצלאל קהל.
שבנו, והנה הנושא הבא.
בית מדרש לאקטואליה, וכעת לכותרות.
מה באמת התוכן של יום ירושלים? למה בעצם הוא חג בפני עצמו? יש לנו כבר את יום העצמאות. יום העצמאות כבר זה חגיגה על זה שאנחנו ניצחנו במלחמה, כבשנו את ארץ ישראל, הכנו ריבונות. טוב, היה מקום להגיד ששש טעמים, היה עוד ניסים ועוד מלחמות, אבל אנחנו ביום ירושלים לא חוגגים את ניצחון המלחמות, כי זה חוזר ליום העצמאות. אנחנו חוגגים רק את ההגעה של מדינת ישראל הריבונית על ירושלים.
אנחנו בימי ספירת העומר, עוד מעט נעסוק בימים האלה, אבל קודם לכן בשני אירועים שתמיד מתרחשים בימי ספירת העומר, יום העצמאות ויום ירושלים, וזה עתה שמענו לומדס של רב מהציונות הדתית על הקשר והסמיכות בין שני הימים הללו. ולמה אני חוזר לזה, הרב נגרשל? כי בשבוע שעבר לא שידרנו את התוכנית ולא עסקנו ביום הזה, למרות בקשות של מאזינים. וגם יום ירושלים בפתח, ומעניין ליצור את הקשר בין שני הימים הללו.
כן, זה נשמע, כדי שלא ישמע כאתרוגים אחרי סוכות, אבל זה תמיד אקטואלי, כי באמת אלה, זו ההזדמנות לחשבון הנפש שיש לנו עם הרבה דברים שמתרחשים פה, מתרחשים כאן, והדברים צריכים להיות ארוכים, פה אנחנו מדברים בקיצור ובתמציתיות.
כן.
צריך לדעת, יום העצמאות, בלי ויכוח על התאריך ועל מה שהיה באותו יום, ולמי יש סמכות, שכידוע חזון איש התנגד לכל קביעת ימים לדורות, וגם החתם סופר שמתנגד גם לימים מסוג אחר, אז על זה יש ויכוח הלכתי, וכמובן שאנחנו בעניין זה תלמידי החזון איש. אבל לגבי המשמעות הפנימית של הדבר, להודות לקדוש ברוך הוא על ניסיך שבכל ימים אנו, נעשו פה ניסים גדולים ונעשה פה דבר גדול. הרב מבריסק בזמנו ביום חפדת בנובמבר אמר לרב גולדוויך, ואני שמעתי את זה באוזניים מפיו של הרב גולדוויך, שמדובר בחיוך של ההשגחה, העובדה שבאום החליטו לאשר את הקמת המדינה היהודית, אבל החילונים קלקלו, כך אמר רבי בריסק, ודברים גדולים צריכים התייחסות, לבכות או לשמוח, אבל לא להתעלם ולא להיות אדיש. מה שקורה הוא כך, בכל חגי ישראל, תמיד היה בסיס של הדדיות, לבוא ולהודות לקדוש ברוך הוא על ניסים שעשה לנו, צריך שיהיה פנים להודות לקדוש ברוך הוא, שזה לא יישמע כמו עזות מצח. מצרים, אנחנו התחלנו, לא שינו שמם, לא שינו לשונם, לא שינו מלבושם, גדרו עצמם בעריות ו... ויבור עליך וערך מתבוססת בדמייך, דם פסח, דם מילה, והקדוש ברוך הוא השיב לנו פי 77 בניסי יציאת מצרים, אנחנו חוגגים. קריאת ים סוף, אנחנו התחלנו, קפצנו לים, נחשון בן עמינדב, והקדוש ברוך הוא קרא את הים. מעמד הר סיני, אנחנו התחלנו, אמרנו נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה. סוכות, לכתך אחרי במדבר, בארץ הזרועה, זכרתי לך חסד נעורייך, הקיף אותנו בענני כבוד. חנוכה, החשמונאים קמו ויצאו להילחם על הניסיונות להשכיחם תורתך, על הציווי להקריב חזיר על המזבח, והקדוש ברוך הוא גמל בניצחון הגדול ובנס חנוכה. פורים, וצומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים, גם אני ונערותיי עצום כן, ובכן אבוא אל המלך, ואז הקדוש ברוך הוא עשה את נס חנוכה. כאן, הקדוש ברוך הוא עשה הרבה ניסים, עד כדי שבן גוריון אמר שמי שחי בארץ ישראל ולא מאמין בניסים הוא לא רציונלי, אבל אנחנו לא זכינו שתאמר בשמנו יציאת מצרים בלילות, בלילה הזה. מצד שני, הקימו פה מדינה, לא על פי חוקי התורה. בן גוריון היה אומר בחוצפתו שאנחנו מקימים מדינה לא על פי חוקי קארו. אני שמעתי את זה מפיו של הרב מנדלסון.
במילים האלה?
ככה שמעתי את זה מפיו של הרב מנדלסון הזקן בקומימיות. שכשבאו המפקחים ממשרד החקלאות בשנת השמיטה הראשונה אחרי קום המדינה, והם למרבה תפלצתם, הם ראו שלא זורעים, והם איימו באיומים קשים שלא יקבלו תמיכה וכן הלאה, בא האחראי על הפלחה לרב מנדלסון, אמר לו, תגיד לאדונך שאמר שאנחנו לא מקימים מדינה לפי חוקי קארו, שאנחנו נראה לו שאנחנו יכולים להקים מערכת חקלאית על פי חוקי רבי יוסף קארו, על פי חוקי השולחן ערוך. ומגילת העצמות עצמה שהוא קראה, היא מסמך שאנחנו לא יכולים לא להזדעזע כשאנחנו קוראים אותו, כשהוא פותח במילים שהם שקר גמור, בארץ ישראל קם העם היהודי, לא נכון, העם היהודי קם במדבר, וזה לא סתם פליטת קולמוס, כי הרי התורה ניתנה לעם ישראל במדבר, כדי לבטא שלא ככל הגויים בית ישראל, שאין ישראל אומה אלא בתורותיה, לא כשיש להם אדמה משותפת כמו כל אומה אחרת בעולם. אבל הציונות החילונית רצתה להגיד ככל הגויים בית ישראל. הרי בארץ ישראל קם העם היהודי. ושום מילה של הודיה לקדוש ברוך הוא במגילת העצמאות. עם נשיא ארצות הברית, גם עם אדם חילוני כמו הנשיא אובמה, לא היה מסיים בנאום ההכתרה שלו, בתפילה לאלוקים שישמור על אמריקה, God bless America, היו במקום זורקים עליו ביצים. וכאן, במסמך הכי חגיגי, בימים שבהם לא היה סיכוי בדרך הטבע, הרי מי שרואה את החיילים שהורידו מהאוניות, פליטי המחנות, ושלחו אותם ישר לחזית, איך הם היו נראים, היה מבין עד כמה שהניצחון מלחמת השחרור היה בלתי אפשרי. והבריטים ידעו את זה שזה בלתי אפשרי, ולכן הם עזבו כשהם היו בטוחים שמהר מאוד היהודים יקראו להם לחזור חזרה כשהם יהיו עם ידם של האויבים על צווארם לפני חניקה. והיה ניצחון, והיה מלחמת ששת ימים, והיה מלחמת יום הכיפורים, וניסים גדולים בכל רגע עד היום הזה.
שואל איש הציונות הדתית הממוצעת, השאלה הנצחית, אתה חרדי כל שנה בתקופה הזו, אבל הנה, היו ניסים, למה אתם לא מודים לקדוש ברוך הוא?
להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים, אפשר להגיד כל יום במודים אנחנו לך.
לא יכול לך, אפשר, אומרים.
אומרים, אבל אפשר לכוון על זה, אני מתכוון.
כן.
אנשים שאלו אותי, למה אתה לא מתפלל תפילה לשלום המדינה? אמרתי, למה זה תפילה לשלום המדינה? אז הוא אומר, לשריה, יועציה, כמו שכתוב בנוסח. אמרתי, אני כן מתפלל. אנחנו אומרים, כל מי שעוסק בצרכי ציבור באמונה, הקדוש ברוך הוא ישלם שכרם, ויסיר מהם כל מחלה, וירפא לכל גופם, ויסלח לכל עמונם, וישלח ברכה והצלחה בכל מעשה ידם. הוא אומר לי, אתה שומע מה שאתה מדבר? אתה מדבר על אלה שעוסקים בצרכי ציבור באמונה, זה בכלל לא אלה שעוסקים בצרכי ציבור ומקבלים משכורות עתק. אמרתי לו, אתה אמרת. אנחנו מתפללים לכל מי שעוסקים בצורכי ציבור באמונה. ואנחנו צריך להבין שני דברים. א', להודות לקדוש ברוך הוא הניסיך שבכל יום עמנו, אפשר כל יום וצריך כל יום. להתבייש יחד עם זה, שבשמנו נעשים דברים נוראים. כשאני הגשתי יחד עם עורך הדין מרדכי אייזנברג בגץ, נגד קיום משחק כדורגל בראש השנה, שהיה אמור להתקיים, והתקיים בסוף, נגד קבוצה שמייצגת את עיר הולדתה של המפלגה הנאצית, ביירן מינכן. אמר השופט חשין, אף אחד לא רוצה שיתקיים המשחק, אבל מדינת ישראל לא נתנה בידינו, בידי בית המשפט העליון, כלים למנוע את זה. אז איזה מין מדינה, איזה מין הודעה לקדוש ברוך שמקימים מדינה, קוראים לה כמה שפתיים מדינה יהודית, והיא לא מייצרת אפילו את המינימום הזה.
ואני חושב שאנחנו כחרדים גם מסתכלים על זה מההיבט של אין דבר יהודי שהמדינה לא נאבקת בו, לא נלחמת בו, לא פוגעת בו, לכל אורך השנים.
אני הייתי מחלק את זה. על דבר הזה יבוא, ואני מאוד זהיר בדוגמאות שאני מבקש. כי לגבי המלחמות, יבוא ויגידו ואומרים את זה, זה לא המדינה, זה כל מיני חברי כנסת ונציגים של כל מיני קבוצות בעם שלצערנו קיימות. אני מדבר על האושיות החוקיות, ובזה יש לי שתי דוגמאות. הדוגמה הראשונה זה מה שהשופט חשין, שלא היה ידוע בתמיכתו בעניינים דתיים, אמר, המדינה לא נתנה כלים, אז במה יהודית. והנקודה השנייה זה פגישה שהייתה עם ועדת הפנים של הכנסת, שהשתתפו בנציגי הדתות הגדולות, כנגד קיום מצעד של
בירושלים.
אז היה שם נציג האפיפיור, שגריר הוותיקן בישראל, מונסיניור, אני לא זוכר את שמו, והיה שם האישיות הדרוזית החשובה ביותר בארץ, האימאם של מג'דל שמס, והיה שם סגן המופתי של ירושלים, והיה שם נציג הפטריארכיה הארמנית, ואני כנציג הדת היהודית. סגן המופתי של ירושלים אמר ככה, בעברית צחה הוא אמר, אני רוצה להזכיר פה מישהו שאף אחד עוד לא הזכיר, אני רוצה להזכיר את הקדוש ברוך הוא. והקדוש הוא לא יסח לכם, הוא יהפוך עליכם את ירושלים. אז למה אתם עושים את זה פה? לכו לסדום שם המקום שלכם. ואני אמרתי שאם הבית הזה לא ימצא דרך לסלק את החרפה הזאת מירושלים, זה יהיה המסמר האחרון בארון המתים של המושג מדינה יהודית ושל המילה יהודית במגילת העצמאות.
והכנסת כמובן לא מצא דרך.
הוא לא מצא דרך, למרות שיושב ראש הוועדה מאוד רצה, זה היה חבר הכנסת מג'דלה, מוסלמי, שמאוד רצה למצוא דרך, אבל המדינה היהודית לא מצאה,
כן,
לא יצרה דרך.
ומחר כשקבוצת אנשי ימין קיצונים פועלים בניגוד לדעת גדולי ישראל, והרבנים הראשיים עולים להר הבית, ועושים תהלוכות שם, תמיד אפשר למצוא את הסיבה של שלום הציבור וכו'. מה שפה לא נמצא. טוב, בוא, אני רוצה, ככה לקראת הסוף, גם להניח קצת בצד את החגים הלאומיים האלה, וגם קצת לדבר על ספירת העומר בחמש הדקות שנותרו לנו. ספירת העומר זה גם פרשת השבוע, פרשת אמור.
כן. בדרך כלל, בגלל שהביטוי המעשי של ספירת העומר זה האבל על תלמידי רבי עקיבא, אנחנו פחות שמים לב, וזה חבל, לספירת העומר שמדאורייתא. הרי המנהגי האבלות של ספירת העומר זה מדרבנן. זה בעקבות האסון שהיה 24,000 תלמידי רבי עקיבא שנהרגו ב-30 יום בימים האלה. 33 ימים.
כן.
אבל יחד עם זאת, כבר מאז מתן תורה, וספרתם לכם מוחת השבת, ספירת העומר זה ימים שמבטאים השתוקקות. השתוקקות לראות את פני השם. ברצוננו לראות את מלכנו, ברצוננו לשמוע ממלכנו. הספירה מתחילה מעומר שעורים שמקריבים בפסח ומסתיימת, או הולכת לקראת, שתי הלחם חיטים שמקריבים בחג השבועות. שעורים זה מאכל בהמה, חיטים זה מאכל אדם. אנחנו סופרים, כלומר, מטפסים 49 שלבים בסולם המידות, כדי להגיע ממצב של בהמה למצב של אתם קוראים אדם. יחד עם זאת, בפסח נזהרים יותר מכל השנה כולה בחמץ. מה זה נקרא יותר מכל השנה כולה? כל השנה כולה לא נזהרים בחמץ, אבל בבית המקדש, כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו ישאל השם. המנחה היחידה, מנחת הציבור היחידה שמקריבים חמץ, זה שתי הלחם. גם קורבן תודה מגיע בחלקו מחמץ, אבל זה קורבן יחיד. קורבן הציבור היחיד, מנחת הציבור היחידה שמגיע חמץ, זה שתי הלחם. וזה דבר פלא. אנחנו מטפסים, רוצים להגיע לשלמות, מצה מבטאת את הנקיות מן היצר הרע, ודווקא כאן מקריבים שתי הלחם חמץ. התשובה היא כזאת, המזמור שמבטא את ספירת העומר זה מזמור סמך זין בתהילים, למנצח בנגינות מזמור שיר, אלוקים יחננו ויברכנו יאר פניו איתנו סלע, לדעת בארץ זכי הכרחות גויים ישועתך, אלוקים ידעו חמים כולם, ישמחו ורענו לאומים כי תשפוט מישור ולאומים בארץ תנחם סלע, ידעו חמים אלוקים ידעו חמים כולם, ארץ נתנה יבולה יבחנו אלוקים אלוקינו יבחנו אלוקים ויראותו כל אפסי הארץ. חוץ מהפתיחה יש שבעה פסוקים במזמור הזה כנגד שבעת קני המנורה, ולכן המזמור הזה כתוב מודפס בסידורים ספרדים בעיקר בצורת מנורה, וגם בעמודים של החזן, אחת המנורות של שיביתי השם, של עמוד השיביתי, זה מנורת למנצח בנגינות. הוא בנוי בצורה סימטרית לחלוטין בצורת מנורה. יש בו 49 מילים חוץ מעל המנצח בנגינות מזמור שיר. הפסוק המרכזי יש בו 49 אותיות. הפסוק האחרון והראשון של המנורה, שני קני המנורה הראשונים, יש בהם 7 מילים בכל זה, וארבעת הפסוקים האחרים, 6 מילים, 6 ו-6, 6 ו-6, בפסוק האמצעי, סמכו ורענו לאומים, יש 11 מילים ו-49 אותיות כאמור. בצד ימין של המזמור, יש את הבקשה הרוחנית, יאר פניו איתנו סלע. בצד שמאל של המזמור, יש את הבקשה הגשמית, יברכנו אלוקים ויראו אותו כל אפסי הארץ, יברכנו אלוקים את הברכה של הארץ נתנה יבולה, יברכנו אלוקים אלוקינו. בצד ימין הברכה הרוחנית, בצד שמאל הברכה הגשמית. השמאל נקראת יד כהה, והיה לך לאות על ידך, יד כהה. שמאל תמיד מסייעת לימין. לב חכם בימינו, לב כסיל בשמונו. אורך ימין בימינה, בשמונה עושר וכבוד. אורך ימין זה הבחינה הרוחנית. כשבצד ימין יש את הבחינה הרוחנית, בצד שמאל הבחינה הגשמית, והם כולם מתאחדים יחד למנורה שמבטאת את רוח השם, כמו שכתוב בספר זכריה, שהמנורה מבטאת את רוח השם, לא בחי ולא בכוח, כי ברוחי, הרי מגיע האדם השלם, שגם הגשמיות וגם הרוחניות כולם מכוונים אל מול הקנה האמצעי, ששם נאמר ישמחו וירננו לאומים, כי תשפוט עמים מישור, אז הכל ביושר. וזה מה שקורה אחרי 49 ימים של ספירת העומר, שיכולים להביא שתי הלחם, חיטים מצד אחד וחמץ מצד שני, והכל ביחד עולה בלול בשלמות לעבודת השם. ואת זה אפשר לעשות ב-49 ימים של עבודה. כיוון שה-49 ימים הללו כוללים בין אדם לחברו, בין אדם למקום, גם את העניינים הארציים, גם את העניינים הרוחניים, לכן דווקא בימים האלה, תלמידי רבי עקיבא, שגדלותם בתורה איננה מוטלת בספק, רבי עקיבא הוא עמוד התורה שבעל פה. מצד שני, לא נהגו כבוד זה בזה, אלא מזה שוב, גם לפי דרגתם הגבוה מאוד, בענייני בן אדם לחברו, דווקא בימים האלה הייתה המגפה שלהם. ולכן לא במקרה בימים האלה, הצטרפה לתשוקה העליונה הזאת של החגיגיות דקדושה, של ימי ספירת העומר מדאורייתא, האבלות על מותם של תלמידי רבי עקיבא. כשאנחנו נראים מנובלים, לא מסתפרים, בימים האלה, ולא עושים שמחות חתונה, ונוהגים במנהגי האבלות, זה לא כדי שתשתכח התשוקה שהימים הללו מבטאים, וכל יום בספירת העומר, כשסופרים ורואים שעוד יום מאחורינו, ועוד יום מאחורינו, כלומר, עוד מידה כבשנו, ועוד מידה כבשנו, שנשכח את התשוקה הזאת, אלא אדרבה, שנזכור ונראה מה קורה כשלא עומדים באיזון הגדול הזה שבין הימין לשמאל, שבין יאר פניו איתנו לארץ נתנה יבולה, ומחמיצים את ההזדמנות לעבור מעומר סורים לשתי הלחם חיטים בשלמות.
יפה מאוד, ישר כוח הרב מרדכי נגרשל. אנחנו מסיימים כאן, וגם נודה לצוות שלנו רועי קנטן וסגי פרלמוטר, נהייתי איתכם בצלאל כאן והרב נגרשל. שבוע הבא בעזרת השם שוב נשתמע כאן באותה שעה, באותו יום. ערב טוב, לילה טוב, הרב נגרשל.
לילה טוב לך ולכולם.
בשורות טובות.